כן. טיפלנו בסוגיית פרק ב' יהושע, סוד הצמצום מול רוחב, התהרות מן השיטים מול הזנות. בסדר? תהליך החינוכי שהמרגלים מעבירים את רחב. אם רוצים לתת שם למידה הזאת שהסוד הצמצום הזה מאפיין אותה, במובן מסוים האנטיתזה של מה שפגשנו אצל נאמן, וזה הענווה. לך שאני בכוונה לא נקעתי בביטוי הזה, בסדר? כדי שנוכל לראות גם את הרכיבים שאומרים את הקוד, ענווה, אז כולם יודעים, כבר אומרים, אני ממלא לא ענב, וסוגרים את הסוויץ'. אז פירקנו את זה להרבה רכיבים, גם של התמודדויות, משורים של התמודדויות, הרעיות, זנות, צמצום, כוח, גודל, מול וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה עכשיו לפרק את הצמד הזה, צמד המנצח, פנחס וכלב, ולהתבונן בכל אחד בנפרד. ללכת איתו אל הפרשיות שלו, להתבונן בכל אחד בנפרד. היום נטפל בכלב. בפעמים הבאות נלמד את פנחס, אבל בהקשר מיוחד. איזה הקשר? איפה עוד פנחס מופיע חוץ מהמכות המכות בשיטים?
אליהו, לא?
פנחס הוא אליהו, יופי, עוד מדרש, אה?
כותבי בצור ו... לא, חוץ מזה.
שיטים, כותבי בצור, נכון? שיטים, חוץ מזה? איפה עוד פנחס? הרי פה הוא לא נאמר בגלוי, זה חז"ל אמרו לנו שהוא ה... השבטים שמקימים שם גלעד. יפה, מה שאתה זוכר מהבגרות, אה? לא חס וחלילה שאתה קורא את תנ"ך על הסדר. לא חשוד וזה. מי כן, דרך אגב, סתם ככה, קורא את תנ"ך פה על הסדר? עבר את כל הספר, ראה אותו ככה? אה? סיפורים וזה, אתה אומר, כן. כן? נו מה? זה יותר עמוק מהחצצון, הבור הזה בהשכלה. אה? מומלט. ספר טוב. בסט סלר של כל הזמנים. תורגם להכי הרבה שפות, נמכר בהכי הרבה עותקים, תנ"ך, וואלה. יותר מהספר המפגר הזה, איך קוראים לו?
הארי פוטר.
לא תישא השם על השם מהשם. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם שהכל יהיה בגרוע. אז אנחנו היום נתחיל לטפל בכלב, בסדר? פרשיות הן יותר גלויות מאשר פנחס, כן, לא אמרתי איזה פרשייה. בסוף בסוף, דרך כל הפרשיות שאמרתם, נגיע לפרשה מאוד משמעותית, והיא פרשת יפתח. דמות מאוד מרכזית בסיום של פרשת יפתח זה פנחס. נכון? יפתח נודר, להשם כל אשר יוצא מביתי יעלהו לעולה. סופך לי על העלה, לעולה. מי יצא? הבת שלו. חז"ל אומרים אותו, מה הבעיה? מה הבעיה להתיר? על נדרים יותר פשוטים אנחנו מתירים אותם. אף אחד לא העלה על דעתו שהבן אדם כשהוא נדר הוא התכוון לסבוח את הבת שלו, להקריב את הבת שלו, כל מיני דברים כאלה. בסדר? מה הבעיה להתיר את הנדר?
לא התנה אבל.
חזר לא משנה. המשמעות של התרה, של פתח, שהחכם מוצא לו פתח. הפוך, אם הבן אדם התנה אז זה מצב טוב. אם הוא התנה בדווקא אז זה באמת סובך. ופה אנחנו אומרים, ברור שהבן אדם, הרי אם היה יודע שביתו תצא מביתו, היה נודר שיעלה אותה לעולה, ודאי שלא, הוא התכוון. הפרה הראשונה שתצא, גם אם זה עדנה, הפרה המיתולוגית, אם זה מוצי, הכבשה החביבה, זה... בסדר, זה הכוונה. נו, אז למה לא התירו לו?
פנחס יפתח
לא? לא, פנחס אליהו. זה גם מדבר שצריך לדבר עליו. מה זה פנחס אליהו? מה, הוא חי 500 שנה? מה? כן, היו דברים מעולם. מה אם חז"ל מתכוונים בזה? שהוא המהות הרוחנית של פנחס באליהו, אליהו הוא ייצוג של פנחס, הוא ממש מתכוונים שזה אותו אחד. מה מתכוונים? זה סוגיה אחת שהזכירו. סוגיה שנייה שהוזכרה, זה מבני בני גד לראובן, זו סוגיה שלישית שאני מזכיר אותה פה, שחזל מרמזים לנו, זה פנחס ויפתח. חזל אומרים, מה הבעיה? תלך ליפתח, לפנחס, פנחס קיים, הוא הייתי חתן עדר. למה פנחס, למה יפתח לא הלך לפנחס? מה הוא אמר, אני אמר לך, אני צריכה ללכת אליו, הוא צריכה לבוא אליי. למה פנחס לא הלך ליפתח? הידע ששמע בלגן, למה לא הלך יפתח? כבוד הכהונה, כבוד התורה, כבוד השם. אומרים חזל משפט נורא, בין זה לזה מתה אותה עלובה. שם ירחם. אתם עוד לא בשלב של זוגיות, אבל על הדרך, כיוון שחנוכה מתקרב, והרבי גל נוגד להפציע באזור חנוכה, ופירוק כל החברויות שעוד שרדו משנה א',
כן,
אוקיי, אני שני. ריגל הוא שריונה, הוא לא, זה נותנים מתח, בודקים, היום יש כזה מסכים, בודקים מצב הזה, ואז נותנים עוד סדרה, לוודא הריגת כל החברויות שעוד נותרו. אבל כיוון שהוא עסוק, השנה הרבה לי לא נמצא, אז אולי הוא לא עשה את זה, אז אני אעשה את ה... חייניקים, באים בסוף. בדיוק.
ניטרול.
חיסול, ניטרול הקשרים. בסדר? כלב בן יפונה. כלב בן יפונה, איפה אנחנו קיימים אותו פעם ראשונה?
מרגלים.
אז צריך לחזור למרגלים, אין ברירה. בתנ"ך כלול בתף גם תורה. הרב צבי יהודה לא אמר שיגידו שיש שיעור בנח. מה זה נח? נח זה מלשון נכה. תנ"ך, שלם, תורה, הנביאים כתובים, זה הכל מכלול אחד, מדרגות בקדושה, אבל זה מכלול אחד. אין דבר כזה נח. ספר במדבר, פרשת שלח. קדימה. אזכור ראשון למטה יהודה, כלב בן יפונה, פרק י' ג', פסוק ו', נמנה בין כל האנשים, נשיאים כולם, זאת אומרת, הוא היה נשיא, זה אנחנו יודעים. נשיא הוא נקרא גם בתורה ראש מטה, ראשי המטות. אלה שמות האנשים, פסוק ת' ו', אשר שלח משה לתור את הארץ, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. בסדר? כמו כן נאמר לנו פסוק ג', כולם אנשים, ראשי בני ישראל הם. מנהיגי העם. מנהיגי העם, ראשי השבטים, ראשי המטות, נשיאים. שימו לב שבהקשר הזה, יהושע בן נון הוא הנשיא של מטה אפרים. הערה מעניינת שבדרך כלל לא שמים לב אליה. תמיד רגילים להגיד, יהושע בן נון הוא היה תלמיד של משה. הוא משרתה, יהושע בן נון נער, לא ימיש מתוך האוהל, נכון? כאן נאמר לנו שיהושע חוץ מזה, הוא גם היה נשיא. זאת אומרת, הוא שימש בתפקיד מנהיגותי. בסדר? הוא החזיק כאילו שתי פונקציות. הוא גם היה תלמיד של משה, הוא גם לא מש מתוך האוהל, הוא גם כל הזמן היה מחובר למשה. אבל הוא גם היה נשיא של שבט אפרים. שבט אפרים זה חתיכת שבט. זה לא, תסתכלו בספר במדבר, בגדלים של השבטים, נלכו אחורה לתחילת הספר, ותראו שזה לא... באלף, חף, וו, זה בני יהודה, שהנשיא שלהם זה כלב, הם מונים, 470,600. בסדר? אנחנו יורדים לבני יוסף, בני יוסף לבני אפרים, תלותם שבורתם לבית אבותם, פיקודם למטה אפרים 40,500, לבני מנשה 32,200, סך הכל ביחד 70 ומשהו, נכון? 70,700, 72,700, בסדר? אלה השבטים שישבו על כל האזור הזה, על כל גב ההר. בסדר? אזור עופרה בית אל זה בנימין, שטח קטן יחסית בין ירושלים ולכיוון אופרה, בית אל, אופרה. בסדר, זה האזור. משם ועד עמק ישראל. אתם איתי על המפה, אתם פוקסים, מכירים את התוך, אה? שולטים, מכירים? אם אני מתחיל שולחתם לכם ברגל, אתם מגיעים לאפולה.
צפון,
אחמר, אה?
מגיעים
או... עולה, יורד, עולה, יודע, ג'אג'ה, מדבר איתך על תופוגר. בסדר? מי פה? מי יעז? אפילו יותר דרום עוד. בסדר? נחלת בנימין הייתה נחלה קטנה יחסית. לא כזאת גדולה. מאזור אופרה, לא מסרטט בדיוק, אבל מאזור אופרה, ועד עמק ישראל, עד ג'נין. בסדר, אתה בודק אותי, אין שמה. תומות, שריך. בטוח אתה בטח מאיזה רעננה, לא ראית בחיים הר.
שם.
איך?
שם.
ליבי, ליבי.
חופשי.
קשב. מפקד יעבור לדום, מפקד דום. כל השטח הזה, זה לא, למה אני מעריך אתכם בטופוגרפיה? זה לא סתמי. כי אני מזכיר לכולנו שהשבטים כשהם נכנסו, אזור מישור החוף היה בדיוק הפוך מהיום. עכשיו שחזרנו לארץ, התחילו בתל אביב, ומשם טיפסו לכל זה, יפו, תל אביב, דורים האלה. כאילו להוציא כאילו ארבע ערים הקדושות של היישוב הישן. יישוב החדש התחיל מתל אביב. זה התחיל בדיוק הפוך, נכנסו מהמזרח, ועיקר המקום שהתיישבו עליו זה גב ההר. פלישתים היו במישור. בסדר? כל הקרבות התנהלו בין ההר לבין המישור. שני השבטים הללו, שהם שלושה, יהודה, אפרים, מנשה, הם סגרו את רוב טריטוריית ההר של הארץ. יהודה מירושלים ודרומה, מנשה ואפרים עם בנימין כזה קטן, שהוא תמיד צמוד ליהודה, מנשה ואפרים סגרו את רוב השומרון. בסדר? מכאן ועד, מאופרה ועד צפון, עד עמק ישראל. שטחים, לא רק שטחים גדולים, גם...
וזה חצי שבט מנשה.
וזה עוד חצי שבט המנשה. חצי שבט המנשה עוד ישב בעבר הירדן המזרחי. בסדר? השליטה הטופוגרפית היא לא סתמית, היא ביטאה גם את המרכזיות של השבטים הללו. תשימו לב שיהודה מצד אחד ויוסף מהצד השני, ומחזיקים את רוב הטריטוריה של הארץ ושולטים עליה. לכן הם גם שבטים מאוד משמעותיים, מאוד מרכזיים. למה אני מעריך בזה? כי אם עכשיו תתבוננו, תראו ששני האנשים היחידים שחזרו, ששרדו חיים מפרשת המרגלים של שלח, שני האנשים המרכזיים שגם מהווים את ראש החץ בכניסה השנייה של יהושע, הם יהושע משבט אפרים, בסדר? וכלב משבט יהודה. יותר מדויק, יהושע נשיא אפרים וכלב נשיא יהודה. שני הנשיאים של שני השבטים הללו הם אלה היחידים שנשארים. הם גם יהיו הנשיאים שישלטו טריטוריאלית, פיזית, על הליבה של ארץ ישראל לאורך תקופה מאוד ארוכה עד שדוד כסח את הפלישתים. בסדר? הביטויים הפיזיים, הטריטוריה, השליטה, הם ביטויים לערכים רוחניים, למרכזיות רוחנית שיש לשתי הדמויות הללו, וכך אנחנו פוגשים אותם בסיפור של המרגלים. אבל כאן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, לדלג על כל הסיפור המוכר של הסיור שלהם, ולהתמקד בחזרה.
הרב?
כן.
חלוקת הארץ לא הייתה בהגרלה?
חלוקת הארץ הייתה על פי שלושה דברים, על פי השם, בהגרלה ובהתאמה לכל שבט, וזה יצא מותאם, כן, ככה יצא הגרלה. ככה יצא הגרלה, וזה גם היה על פי השם. סוגיה ארוכה להסביר אותה, איך את ההתאמה ביניהם, אבל בגדול, כך יצא הגורל. זאת אומרת, הגורל, שאצלנו זה לא גורל, זורקים קוביות, עושים קולולוש בפתקים, וכל אחד יקבל... איזה חדר בפנימיה הוא רוצה. גורל כאן, כיוון שאנחנו לא מאמינים בגורל, במובנו היווני, המקרי, בסדר? מה משמעות הגורל, שעושים הגרלה או שעושים גורל? כאילו אנחנו אומרים, אנחנו חסרי אונים, אנחנו זורקים את החיים שלנו בידי המקרה. ומה שהמקרה, העיוור, שהוא תוצר של, ביוון קוראים לזה המוירה, הגורל ששולט על הכל, מה שהגורל יטלטל אותנו, שם נלך. זה לא גורל בישראל. בסדר? זה לא גורל בישראל, זה חייכת לגמרי, כיוון שאנחנו לא מאמינים בהפקרות, אנחנו לא מאמינים בשליטת הגורל על החיים, אלא בהשגחת השם. רק היוונים, שאין להם, לא הייתה להם נבואה, אין להם זיקה ישירה בין האדם לבין הבורא, הבורא מבחינתם, אם יש בורא לעולם, זה ישות רוחנית מנותקת מהעולם, והעולם עכשיו פועל לבד, אז מעל העולם נשלט על ידי כוחות שהוא לא יכול, אדם הוא לא יכול לשלוט בהם, הוא לא יכול גם לדבר איתם, הוא לא יכול להתנבא, להתפלל. אפילו מעל האלים בתפיסה היוונית, יש את האדם, יש את האלים, ומעל האלים יש את הגורל. גורל הוא עליון אפילו מהאלים בתפיסה היוונית. כי האופן שפה, האופן שפה האמירה על פי השם, זה כאילו חיבור של כמה, של כמה צדדי, של כמה שיטות במרכאות, כדי לסגור את זה מכל הכיוונים, מה שנקרא. הגורל הוא מבטא את רצון השם. זה מה שנקרא בספרים גורל עליון. גורל עליון, כלומר השגחה אלוקית שהיא כל סיבותיה, שלא כל סיבותיה חשופות לנו. אנחנו לא מאמינים בגורל, אנחנו כן מאמינים בגורל עליון, הרב כותב בכמה מקומות. מה זה משחק מילים? לא. זה ההבנה שיש השגחה, שאנחנו קוראים לה גורל, אנחנו משתמשים במונח גורל כדי לומר שהיא לא תמיד בשליטתנו, לא תמיד אנחנו מבינים ורואים את כל התמונה שלה בכל נקודה נתון, בכל זמן נתון. בסדר? זה הבנה מאוד חשובה. אם אתם רוצים לראות אותה מוסברת יותר לעומק, תביא רגע לאמונת איתנו, נכון? החומים האלה זה לאמונת איתנו. יש שם את הכרך על דרכי האמורי, לא זוכר איזה שחתן, איזה שליטה. בדרכי האמורי יש פסקה שמסתמה או זה לא הדרך האמורי, מה הבאת על יחד?
חלק השני.
וואלה. פתחים. למה? אני רוצה עוד כרך, לא? זה... הנה, זה... כן. יש פה פסקה על... הוא בטח לימד אתכם את זה מישהו. הוא בשמה והיא בשמו. מה? רב קלנר, רב יגאל?
אין היה.
בלבול, נשים, גברים. אביגל, לא דיבר, לא איתכם לזה.
דרכים עקיפות, לא עם הפסקה הזאת.
לא, פסקה בפנים. יאללה, אתם שנה ב', לקרוא הכל בפנים. הוא לא מביא פה את הכל. תכף נמצא. יכול לעשות לשיר בינתיים. לא בפסון שלכם, אה? גברברים. כן. יאללה, מתנחל, תראה להם. רוצו עצה וטופה, נו?
נמוד הרבה.
בסוף ילך לזה, בסוף ילך לרבי, יגיד שאני מעליב אותו בשיעורים, ואני כאילו... אתה תשבר. גם השמאל מנסה לשבור את המתנחלים, הוא לא הצליח. קל וחומר הרבנים לא הצליחו. יסוד דרך השם הסלולה. בגמרא כתוב הוא בשמה והיא בשמו. כאילו הם לפני שהם היו הולכים לישון היו מחליפים את השמות הליצנים. בסדר? היא הייתה קוראת, הוא היה קורא למשה, והיא הייתה קוראת לו זלדה. למה? הרב מסביר שזה לא כאילו, אז הגמרא אומר, זה דרכי האמורי. היו עושה כאילו, הם מבחינתם היו עושים את זה כדי לבלבל את הגורל, את הגורל ששולט בחיי אנשים, כאילו, לבלבל את הזהויות, והם אלה, גם אם נגזר עליי משהו שלילי, אני משנה את השם, אני מבלבל את המיקום שלי, אז גם הגורל יתבלבל. כן. זה התפיסה שלהם. הרב מסביר כתוצאה מזה, הוא מסביר למה זה דווקא אם היו מחליפים את השמות, כי השם שזה הזהות של האדם, ובעומק העניין המטרה שלהם היה לטשטש את הזהויות. ולא אתם שמעתם אותי מדבר על זה, אבל בפרשת נוח, שהיינו פה בשבת, אז דיברתי בעריכות פה כמה שיעורים על הדמיון שבין העולם המודרני לעולם האלילי. העולם המודרני, ומה שהוא עזב את האמונה, הוא משחזר בצורה מתוחכמת הרבה מהיסודות של העולם האלילי. מבחינה תרבותית, מבחינה נפשית, אותו דבר היום. טשטוש הזהות היום של גברים, נשים, חד מיני או כל הדברים האלה.
מה שמכוון שיהיה דווקא כמו אז, זה פשוט יוצא בטבעיות.
זה יוצא בטבעיות, כי העולם מתפתח אומנם מבחינה רציונלית, אבל כיוון שרוחנית ומוסרית הוא זנח, אז כל הכוחות המוסריים שלא טופלו, מתפרצים בצורה מתוחכמת דרך האינטלקט, אבל בעוצמות יותר גדולות, כי האינטלקט יודע לייצר להם רמות אנרגיה הרבה יותר מתוחכמות, כמו שפעם נלחמו עם חרבות, היום לוחצים על כפתור ומורידים פצצת אטום, אבל המוסריות הפנימית, אמנם בחלק מהדברים היא התעדנה, לא תרצח או דברים כאלה, אבל רכיבים שלמים בה לא תוקנו. וזה סכנה מאוד גדולה, לכן גם העוצמות היצריות הן הרבה יותר חזקות. לכן הרבה רכיבים פתאום הם מופיעים בצורה דומה. בסדר? אחד מהם זה טשטוש הזהויות האלה. מי זה גברים, מי זה נשים, בצורה עדינה זה הפמיניזם, בצורה יותר מסובכת זה ההומוסקסואליות וההתעצמות שלה בדורות האחרונים, שהגר"א כותב במפורש שזה יקרה. אם לא ישמרו את הטהרה והצניעות, אז זה הולך להידרדר, בסוף הגיעו גם לטשטוש בין האדם לבין בעל החיים. יחזרו למשכב בהמה גם. בסדר? מי שמכיר לו עלינו את תסבוכות הזימה שמופיעות באינטרנט ובכל הארצות האלה, יודע שזה דברים היום מטורפים, לאן חברות השפע מגיעות כתוצאה מזה שהם הגיעו לבור התחתיות, אחרי ההומוסקסואליות, אחרי הפדופיליה, זה כבר רמות חולניות. זה חזרה אחורה בצורה מתוחכמת לעולם האלילי. בסדר? רב לעומת זה כותב, יסוד דרך השם הסלולה בישראל היא מילוי החובה. מילוי החובה זה לא כאילו לעשות מה שאתה חייב, אלא נסתום את הפה, תעשה מה שאתה חייב, אלא ייעוד, התפקיד, זה של האדם, החברה, לאדם, לכל דבר יש תפקיד בעולם. תעודה האלוקית, המגמה, רצון השם שמחיית העולם, היא מקפת את האדם, עוטפת אותו כביכול, למלות את תכונתה, כדי שעל ידו יתמלא התפקיד של המציאות כולה, ובתוך זה התפקיד של האדם. נוצר האדם על פי גורלו להיות איש או אישה. דהייני, כלומר, למלא תפקיד ידוע בהוויה. הנה, המושג גורל כאן, כפי שהרב משתמש בו, הוא מה שגם אמור להגיד את זה פה הרב צבי, אבל נראה לי שפה הם לא הכניסו את זה. כן, הנה, רגילים לנו לקרוא רבנו, שם?
אילאי.
אילאי, עם א' או בלי א' אחרי ה... בלי א', כמו אילאי מלמעלה.
פלדמן.
כן.
פלדמן. אתם מאותו אזור גם?
לא.
רעננה, איפה החולה? איפה הוא 50% מבני דוד? גם שם? מה קורה? יש עוד? יש עוד מאותה סחורה? מאותה קבוצה? גם אתה ברוטוס?
זה משובחים אבל
זה ביטוי, מה אתה לא מכיר? אתה יודע מה זה? קדימה. טוב, שם יחזיר אותך מתשובה שלמה. רגילים לנו לקרוא גורל. זה מחובה.
די.
רגילים לנו לקרוא גורל לעניין מקרי, אילי, שאינו על פי חוקי ההיגיון והצדק. גורל עיוור. בסדר? תנו גורל, זה משהו כאילו, בום. למה? ככה. זה לא צודק, זה לא הגיוני, אף אחד לא יכול להסביר לך איזה בום וזהו, ככה. מה לעשות? זה אצל הגויים, או השפעה של הגויים עלינו. אומנם הביטוי גורל עליון מתייחס להנהגה האלוקית הסודית, הנשגבה, שאינה על פי אמות המידה הרגילות של מידה כנגד מידה וכיוצא בזה. העניינים המונהגים על פי בחירה אלוקית, על פי קביעה ויצירה אלוקית. המונעים מכוח רצון השם הם לגבינו גורל עליון. מדוע הפרח הוא פרח והנמר נמר? מדוע זה יהודי וזה גוי? זהו דבר שאינו שייך לזכויות החובות. זה לא חשבון של פלוסים מינוסים, אלא לקביעה אלוקית גורל עליון שאינו מושג לנו, לא מפני שהוא חסר צדר וחסר צדק, אלא כי הוא נשגב ממחשבות אנוש. החיים כולם לא נקבעים לפי הגורל העיוור, כפי שהאמינו היוונים, שהוא שולט אפילו על האלים, שמנם אלה כוחות יותר עוצמתיים במציאות. החיים כולם נקבעים על ידי גורל זה, על ידי התוכנית הכוללת של העולם, שהיא לא תמיד זהה לתוכנית הקטנה שאתה מתכנן לך בחיים הקטנטנים שלך שעוברים פה ברווח עם נגמש. בסדר? ואנחנו צריכים להשתלב בו, בגורל העליון הזה, ולמצוא בו את החופש, האמת, הייעוד והערך של חיינו. כה אמר מורנו ורבנו הרב צבי ישראל טאו, נשיא ישיבת הר המור וראשה, בעל המחבר ספר לאמונת איתנו ג'. בסדר? אז הגורל זה לא גורל סתמי, זה לא גורל כאילו פוקס יצא, אכלו את הבני אפרים, קיבלו איזה אוח המאפי. כל שבט הוא מתאים לאזור מסוים ויש לו תפקיד מסוים, והוא ממוקם במקום מסוים, וזה מגיע מכמה כיוונים. לכן גם על פי השם הגורל היה צובח, כתוב בחז"ל, הוא מדבר, אומר אני הגורל עליתי לזה זה 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 וזה. איך תגיד איזה בשואם ישפזו אותך, יהיה רציונל. אז כנראה שיש משהו יותר גדול מהרציונל, גורל העליון.
בעצם אין גורל, יש רק גורל עליון.
זה גורל, זה גורל. אין גורל במובנו הפוקציונרי המקרי, יש גורל במובן שמתגלים דרך, לא בחלוקה אנושית של מודדים וזה, מתגלים מה צריך, מה הסדר שעל פיו צריכים לשבת השבטים.
מה עם גורל שאתם עושים בינינו?
קוביות.
כן, קוביה, זורקים. זה באמת הנהגה אלוקית רצתה שיצא אחר חמש? או שזה באמת סתם יצא?
הנהגה האלוקית מאוד מצטערת על זה שאתה משחק שש בש במקום ללמוד עכשיו עוד פרק בלאמונת איתנו, מתחזק לקראת וכן הלאה וכן הלאה. והיא גם לא מתעניינת בזה. אם יכול שיתגלה פתאום, יכול שיתגלה לפעמים, בסדר? שגם החמש חמש הזה שיצא לך וניצחת אותו והוא התבאס מזה, כתוצאה מזה נכנס לדיכאון, אמר חלה שחק שש ושאני רק לומד תורה שגחה פרטית. אבל זה לא מעניין, זה לא שהשגחה האלוקית לא מתעניינת בקוביה חמש חמש. בסדר? אנחנו כל עוד לא התגלה לנו האם הדבר הזה, מה המשמעות של הדבר הזה בחיינו, אנחנו לא מעסיקים את אלוהים בזוטות האלה. באופן מאוד משמעותי, כמו שהוא אמר, שלדידם הגורל הוא גורל עיוור, הוא חסר משמעות. אנחנו כאילו פרודות שמטלטלות בעולם והגורל מעיף אותנו לכל מקום. הגורל העליון שלנו הוא נראה לנו כגורל כי הוא נשגב מבינתנו, אבל יש בו צדק, יש בו סדר, יש בו היגיון, יש בו היגיון עליון, והוא חותר לטוב. הגורל היווני הוא תוצאה של הייאוש של האדם מהכאוטיות, מהעוצמה של המציאות והאובדן שלו בתוכה, ואז הוא אומר יש משהו ששולט על הכל, אבל זה גורל עיוור. זה לא שם השם אל רחום וחנון, אל חפיים ורב חסד ואמת, אלא שלא תמיד אני חשוף לכלל התוכנית הזאת. בסדר? הנביא, כך דוגמה, לך עוד צעד את ההבדל, הנביא היווני במרכאות, אם יש חיה כזאת, הקוסם היווני, הוא התפקיד שלו לכן להגיד לך מה יהיה בעתיד, כי זה הדבר שהכי מפחיד אותך, מה הגורל שלי, לאן החיים שלי הולכים, מה אני אעשה. בסדר? הנביא העברי הוא לא מעניין אותו העתיד בכלל, הוא יודע את העתיד ממילא. מה שהוא נחשף אליו, המסך שנפתח לו, זה מה התוכנית האלוקית ולפי איך אני צריך לפעול בהווה. כיוון שהוא נחשף לכלל התוכנית האלוקית, אז גם הגבולות של עבר, הווה, עתיד, הכל הוא מטפס מעליהם. אז הוא רואה גם מה יש בעתיד, הוא יכול להגיד לך מה יש בעבר. תראה שהתורה לפעמים היא לא עסוקה בחיזוי העתיד, אלא בחשיפת העבר. היא אומרת לך, אברהם היה ככה, זה היה ככה. זה גם משה רבנו לימד אותנו, ועד משה רבנו לא ידענו שככה וככה. למה? כי כשמשה התעלה מעל המגבלות האנושיות, מעל הבינה הרגילה, ונחשף לסגב, לעומק של השגחה האלוקית העליונה, בכל ביתי נאמן הוא, בלשון התורה, אז הוא רואה גם את העבר וגם את העתיד. כתוצאה, זה by product, זה לא המטרה. אצל היווני, בגלל שהגורל הוא עיוור, בגלל שאני, זה כמו חיות נרדף, רק יש לי יותר שכל לייצר לי מכונית שהשיטפון לא ישטוף אותי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אז אני טיפה יותר מתוחכם, אבל פנימית, נפשית, אני תמיד חי בתודעה שהגורל משחק בי. אז ממילא, גם כשאנשים מתעלים, מנסים להגיע לרבדים יותר עמוקים של הבנת המציאות, זה תמיד כדי לנסות לחזות את העתיד, כדי לדעת מה הגורל שלי. בסדר? מה עושה, איפה אנחנו פוגשים את כלב? מה עושה כלב בפרשת המרגלים? מה עושה גם יהושע? אנחנו מדלגים הישר אל פסוק חפב, שבו מתחיל המפגש, ככה שהם חוזרים מהמסע. חז"ל אמרו לנו שהוא הלך לחברון וכן הלאה, אבל אנחנו רוצים להתמקד בפשטי הפסוקים קודם כל. חברון. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון. אתה כיתר, אבל לא חברון.
כיתר וחברון.
איפה זה כתוב?
אלה
זכותנו על הארץ וזה. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פרן קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראו את פרי הארץ, ויספרו לו ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זרת חלב ודבשי, וזה פריה. אפס, כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, שימו לב טוב לביטוי הזה, וגם ילידי הענק ראינו שם. בסדר? גם את הביטוי הזה תזכרו. ועכשיו מתחיל פירוט. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, והכנעני יושב על הים ועל הירדן. בסדר? המלאק יושב בארץ הנגב כדי להפחיד אותם, כבר פשוט באנת המלאקים, זה השבטים הנודדים שנכנסים אל תוך שוסים את הארץ הנושבת. החיטי היבוסי והאמורי הם יושבים על גב ההר, שטחי מנשה, אפרים, יהודה. הכנעני יושב על הים, צד אחד, ועל הירדן. בסדר? בשני הצדדים של גב ההר. בבקעת הירדן ישבו כנענים, במישור החוף ישבו כנענים, על ההר חיטי, אמורי, יבוסי. בסדר? זה מצפון לדרום. זה פסוק כ"ח, נכון? הנה כלב. ויהס כלב את העם אל משה, ויאמר, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכולנו חלה. זו תגובה למה? לאפס, כי אז העם היושב בארץ הערים בצורות גדולות מאוד, וגם ידי ענק ראינו שם. ותיאור העממים. ויעש כלב את העם למשה ויאמר, עלו על נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל להעלות את העם. ויכוח על היכולת, שימו לב, למד, כי יכול נוכל לה. כלב אומר, יכול נוכל לה. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות עליו, כי חזק הוא ממנו. וממילא והוציאו דיבת הארץ אשר טעו אותה לבני ישראל, הארץ אשר עבנו אותה לטובה את ארץ יכול, וכל העם אשר ראינו בתוכן שמידות. עוד פעם הם חוזרים, מתמקדים רק בזה, רק בענקים. ושם ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, ואני בינינו חגבים, וכן היינו ביניהם. עד כאן שלב א'. מה חסר בשלב א'? איך? יופי, יהושע. איפה יהושע? איפה יהושע? בוא נה, זה המנהיג של הדור הבא. הוא גם נשיא. אין יהושע. בוא נקרא את החלק השני. ותשא כל העדה ויתנו את כולם, ויקבקו העם בלילה ההוא. עכשיו שלב ב', וילונו על משה ועל אהרון כל בני ישראל, ויאמרו אליהם, כל העדה לומתנו בארץ מצרים, או במדבר הזה לומתנו. זאת אומרת, הם הולכים הלאה, עוד צעד. ולמה השם הביא אותנו לארץ ולבל בכם, נשנו ודפנו יהיו לבד, ולא טוב לנו שום מצרימה. ואמרו איש אל אחיו, נית נערה איש ונשום במצרימה. ויפול משה ואהרון על פניהם לפני כל עדת ישראל, הנה פיתויום. ויהושע בן נון וכלה בן יפונה מן התרים את הארץ, קרו בגדיהם. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. פה כן יהושע מופיע, שימו לפה הוא משתתף בקריאת הבגדים, ופה הוא אומר עם כלב, הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ, אז הוא תנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, והשם אל תדרוז, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם סרצילה מעליהם, והשם איתנו אל תיראו. תמוה. קודם כל שני שלבים, נכון? שני שלבים באימות. שלב ראשון, המרגלים מול משה, והמרגלים בתוך עצמם. בסדר? התוצר בפסוק א', כאוס כללי בעם, ויבכו כל העם בלילה הוא, ואז שלב שני, העם מול משה ומול כלב ויהושע. בסדר? את האנשים, את המרגלים האחרים לא רואים כאן כבר. ואז בחלק הראשון כלב כאילו מופיע לבד, מדבר לבד, פועל לבד. בחלק השני כלב ויהושע ביחד, גם כשמדברים התורה שמה אותם ביחד, אבל הם ביחד בקריאת הבגדים והם ביחד בדיבור
השני.
שאלות, איפה נעלם יהושע בראשון? איפה נעלם יהושע? למה רק כלב מדבר? מה ההבדל בין החלק הראשון לחלק השני, שבו כלב לבד וכאן יהושע משתתף? קראו בפנים, תגידו לי. אני בינתיים ישיר. הוצאו את צוותו. נו נו, קלבסה, קלבסה, להפעיל את הראש.
זה היה ברור שיהושע היה ידוע כקרוב למשה, אז אם הוא היה אומר את זה, זה היה נשמע כאילו משה שרח אותו לדבר בשמו, ואז לא היו מאמינים לו.
מעולה, טיעון מספר אחת, יופי, טיעון מספר אחת. יהושע זה ברור, הרי הוא נשיא שבט אפרים, התגשנו מצד שני, הוא משרתו יהושע בן נון, נער, לא היה מיש מתוך האוהל, הוא רק פותח את הפה, הוא מסתום, אתה, מה אתה, זה עזוב אותך, אתה משה רבנו, אתה אותו דבר, אתה לא אומר כלום. יכול להיות שזה מסתמך מדרש חזל, שאפילו כלב היה במבחינתם שחקן מחור. איך הוא הצליח, רשי מביא את זה, איך הוא הצליח להסות את העם? רשי, עשיתם שניים מכה אחת תרגום. שנה א', עוד יכולתם חפף, אה? הוא אמר להם, צעק להם, כך רשי מביא משם מדרש, אמר להם, לא רק זה משה רבנו עשה לנו, אז כולם אמרו, הנה עוד לשון הרע, נכנס במשה, אפילו כלב נכנס בו. ואז הוא התחיל לדבר חיובי. אופציה אחת, עוד. תבחינו בין שני העימותים.
בעימות הראשון משה ואהרון לא נפלו על פניהם, ובשני נפלו, ואז כשיהושע ראה שמשה נופל, אז יהושע קם.
אתה אומר, העימות השני הוא העם מול משה ואהרון. הוא גם יותר מתקדם, הם רוצים להחזיר את כל הגלגל אחורה, הוא הרבה יותר קריטי. זה לא רק לא להיכנס לארץ, זה גם לחזור בנו בכלל מכל יציאת מצרים. יותר עמוק, לחזור בנו בכלל מכל הייעוד של יציאת מצרים. לכן משה ואהרון נופלים על פניהם. בסדר? סיבוב הראשון לא נופלים על פניהם, למה? כן ייכנסו, לא ייכנסו, יצא ככה, יקרה ככה. זה עוד לא, זה תקיעה במהלך. בסיבוב השני שהעם אומר, ניתנה ראש ונשום מצרימה, זה בכלל חזרה לא רק טריטוריאלית, זה לא להיכנס לארץ, זה לחזור למצרים, זה לחזור בנו מכל הייעוד שבגללו יצאנו ממצרים. בסדר? אתה אומר, לכן אז יהושע יוצא, חוזר ומתעורר, כי יהושע הוא המנהיג הבא. זה בגידה בכלל בעצם הייעוד שלנו, זה לא תקלה מקומית. אז זה עדיין מחדד את השאלה, למה בתקלה המקומית לא מתעורר, או התורה לא חושפת לנו את מקומו של יהושע. למה מודגש בחלק הראשון, אני מנסח את זה טיפה אחרת, מקומו של כלב, ובחלק השני, כן, כלב יהושע ביחד. תקלו על הטיעונים, על המרכז של הטענות, של הדיבורים, בשני החלקים. מה הטענה בחלק השני? על מה הוויכוח? איך? אמרנו הרגע יציאת מצרים, ולכן כנגד זה מה המרכז של החלק השני? איך? הארץ. תראו מה הם אומרים. הם טוענים טובה הארץ מאוד מאוד, והם אומרים לא ניכנס לארץ, למה שמביא אותנו אל הארץ הזאת נטבול בחרב. מה חסר בחלק השני? מה לא מדובר בחלק השני? איך? הענקים. מה עוד? עוד. מה בא עם הענקים שם? יכול נוכל להם. מה עוד? הערים הפצורות. עכשיו תסתכלו, לכו לקפצו לספר יהושע רק להראות מקום, ואז נחזור לזה יותר לעומק. פרק י' ד' ויגשו בני יהושע, בני יהודה, אל יהושע בגלגל. איפה זה הגלגל? איך? צפון ים המלח. יופי, איפה יש עוד גלגל?
עם האבנים?
איך?
אבנים בארץ.
אבנים, נכון, זה הגלגל שהם אומרים. צפון ים המלח בנקודת החצייה, שם חיכה המשכן 14 שנה, איפה יש עוד גלגל? יופי, יד הגריזים והר עיבל, נכון? שם עוד גלגל. פורש, פרשת ראה, נכון? מה אתם מתעצצים, נכון או לא נכון?
אין ברירה,
תפתחו ספר דברים, אני אענה אתכם, אתם לא רוצים לקרוא את הזה, אז מה לעשות? והיה כי הביאך, פרק י' א' בספר דברים, י' א' חפתת, שיעור בגיאוגרפיה קיבלתם היום, אה? הרב, אמרת מידות בתנך. אני לא אמרתי, הרב יגאל אמר. והיה כי הביאך, השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בשם אלי רשתם, תנת את הברכה לגריזים ואת הכללה על הר עיבל. אז המתנחלים שלך קימו את זה כפשוט, או שמו את הר ברכה על הגריזים. קדימה. בסוף הוא התלונן, אני אצליח לגרום לו להתלונן. תברכה על הגזים ואת הכללה על הריבה ללוהמה בעבר הירדן, כי ספר דברים נאמר בעבר הירדן המזרחי, אז הלוהמה בעבר הירדן המערבי אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה. מה זה קשור לערבה? ערבה ליד אילת, לא? מתכוון לביקה. הערבה זה הביקה. גם היום דרך אגב קוראים לצומח של ביקת הירדן צומח ערבתי, כי זה אזור חם. יש צומח ים תיכוני, צומח ערבתי. מי שילך לגלבוע, יטייל בגלבוע, יראה שהצד שלו, זה שסמוך שהולך ממערב למזרח, בסדר? הולך מערב למזרח, גלבוע בנוי כמו בומרנג כזה. ראיתם אותו פעם? ריש כזה, כמו יוד. מישהו פה מהעמק? משהו? יש? איפה? עכשיו יביא לי איזה יישוב כזה חדש, אשכנזי, גנר כזה, נו, מה? מה יש לך לתת לנו? אה?
שהיה.
נו, גם? ואותה תפוצה שלו, תגידו, מה נהיה פה? שעיה ושועה משתלטו על בני דוד? אה? או שלב גינר, יותר. אתה להפך, הוא יותר קרוב לתשובה. הגיע מוחר. אתה כבר מקובע, חבל על הזמן. אבל יש לך נקודה על זה, שאתה עוד בתוך השיחים שם. בבתים שבתוך השיחים, לא בשריך. לא, זה נפקה מינה. מי שעוד גדל קצר איכשהו מחובר לטבע, זה בכלל, בטח שם עצים וירטואליים כאלה בשלב גינה, לא?
גימה זה עוד סדר.
רנת.
כל אחד.
כן, כן. הוא שהתגייס אתמול, צועק לו בשר טרי בבקו. כן, אז הצומח על הצד המערבי, צד מערב מזרח של הגלבוע, הוא צומח ים תיכוני. הצומח על הדפנות של הצד דרום צפון, בסדר? איפה שיושבים כל היישובים, מלכי מרב, מלכי שוע, מעלה גלבוע, המפנה שלו לכיוון הביקה הוא כבר בעל מאפיין ערבתי, מלשון ערבה. כי הערבה כאן זה לא הערבה שם ליד אילת, זה ביקת הירדן. כי אזור מדברי, חם. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן. בארץ הכנעני יושב בערבה, זה מה שראינו מקודם, והכנעני יושב על הים. על הים היה כתוב שם, הוא בא, איך הם אמרו להם? לא, על הים, הוא בא. זה על יד הירדן. על יד הירדן זה הערבה. במקרא, בתורה. בסדר? גיבשת אותנו ערב, נכון, זה בכוונה. אלוהים הווה עבר הירדן, המערבי, אחרי דרך מבוא השמש, הדרך שבאה מהמזרח, מאיפה שהשמש זורחת, בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל אצל אלוני מורה. אלוני מורה היא שכם, היא שכם, עד מקום שכם עד אלון מורה, מול הגלגל שאצל אלוני מורה. יש שני גלגלים, כן, גלגל אחד ליד יריחו, שם היה משכן, ויש גלגל ליד שכם. בסדר? יפה. חזרנו אלינו, אם כן, אנחנו ביהושע, ויקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל. זה הגלגל שלמטה, של יד יריחו, כי זה נקודת הכינוס שממנה בני ישראל יוצאים לכיבוש הארץ. בסדר? איך?
זה אחרי כיבוש יריחו?
זה כבר אחרי הכיבוש, כן. סתכל בסוף י' והארץ שקטה ממלחמה. ואז מתחיל הגורל, בסדר? חלוקת הארץ. בפרקים הבאים, ויצא הגורל, ואז נשקל, ופרק י' ח', ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה, וישכינו שם את אוהל מועד, והארץ נכבשה לפניהם. בסדר? זה החצי, קו המעבר, זה יותר מחצי, אבל זה נקודת המעבר בספר יהושע. וישוב בני יהודה ליהושע בגלגל. ויאמר אליו כלב בן יפונה הקניזי. אתה ידעת את הדבר שדיבר השם אל משה איש האלוהים, אתם איתי? יהושע תתוו, יהודה לתוו. בסדר? כלב מדבר. אנחנו נמצאים אחרי כיבוש הארץ, תוך ארץ ישראל כבר. אחרי כיבוש רוב חלקי הארץ. ויקשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הקניזי, אתה ידעת את הדבר שדיבר השם אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך וקדש ברנע. הנה הם עוד במצמד. בן 40 שנה אנוכי בשלוח משה עבד השם אותי מקדש ברנע. אותי? מי שלח אותך לבד? הלכת בשניים. אותי. כאילו מה, הם היו שני שליחים שונים? לא, מסתבר שלא. אבל כאילו הוא מדגיש את השליחות העצמית שלו, את התפקיד השונה שלו אולי, לרגל את הארץ, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. עוד נחזור לביטוי הזה, ואשב אותו דבר כאשר עם לבבי. זה החלק הראשון. ויהס כלב את העם אל משה, ואחי אשר עלו עמי, איפה יהושע? המסיב, המסו הכוונה, את לב העם, ואנוכי מילאתי אחרי אשב אלוקיי. גם על הביטוי הזה נדבר בהמשך השיעורים שלנו. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בא, מקור למדרש חז"ל, חברון, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, שוב הנימוק, כי מילאת אחרי השם אלוהי. מה זה הביטוי הזה? ועתה הנה החיה השם אותי כאשר דיבר זה 45 שנה מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר, ואתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה, ב-85, הזקן הזה. עודני היום חזק, לוקח בהורדת ידיים כל בן דוד מנופח, כאשר ביום שלוח מאותי משה, ככוחי אז וככוחי עתה, למלחמה ולצאת ולבוא. שני דברים. גם למלחמה, גם להנהיג. לצאת ולבוא, זה ביטוי מקראי. ואתה, תנה לי את ההר הזה. איזה הר?
חברון.
תנה לי את ההר הזה, אשר דיבר השם ביום ההוא. שימו לב, כי אתה שמעת, אתה יהושע, שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם, וערים גדולות ובצורות שם. צורות, סליחה. אולי השם אותי והורשתים כאשר דיבר השם. ויברכהו יהושע. וייתן את חברון לכלב בן יפונה לנחלה. על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הקניזי לנחלת היום הזה. הנה פעם שלישית, יען אשר מילא אחרי השם אלוהי ישראל. והמקרא שהוא מדגיש בשם חברון לפנים קריית ארבע בישו וחרפו. האדם הגדול בענקים הוא מי? מי?
ארבעת הענקים.
מי האדם הגדול בענקים?
אברהם.
זה נכון, אבל זה לא מה שכתוב פה. לא כלב, מי? טוב, שיעורי בית, הפעם בא תביאו לי, מי זה אדם על מי? חברון או? קריית ארבע, שמעת על איש שקוראים לו קריית ארבע, שם פרטי איש ממשפחה קריית ארבע.
כלב?
וואה, סתובב לך הראש לגמרי אתה.
בטח
כל הבית שלך מלא דגלים כזה, קריית ארבע, קריית ארבע וזה. תראה את החולצה, ארבע. או חברון או ארבע. נכון? מישהו פה צריך לחפש מי זה. תשובה, יפה, נתחיל למנות. מי זה הענקים? בת הענקים, יופי. והארץ שקטה ממלחמה. אנחנו נקרא אחרי זה עוד פעם את הפרק הזה ונזהה מה המקרא פה אומר על כלב, מה הדמות של כלב, מה האישיות שלו, מה הכוח המיוחד שלו. בסדר? אני רוצה להראות מכאן פסוק אחד, דגש אחד, והוא פסוק י"ב. ואתה תנה לי את ההר הזה, מבקש כלב מיהושע, אשר דיבר אשר ביום ההוא. זה עכשיו המילה מילות המפתח, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם. מה זה היום ההוא? יום ההוא ההוא של האימות, ההוא, הנורא. כי ענקים שם, וערים גדולות ובצורות. עכשיו חיזרו אל, אל במדבר.
איזה שמעת?
מה הוא לא היה שם? אתה שמעת.
הוא היה שם
לכאורה. אז מה זה אתה שמעת? שואלים יפה אנשי קריית ארבע. או שהוא לא היה שם, אבל לכן רק כלב עשה שם את הביעס. אז איפה הוא היה? למד קצות, חזר ל-40 יום, לא היה שם באוהל, בוא נרצה ללמוד קצת, הלך איזה, תפס איזה קצות עסיסי.
אולי
נשאר אחריכם, אבל רואים מיד שבסיבוב השני הוא עם כלב. זה בולט שבחלק השני הוא קורא את הבגדים עם כלב והוא צועק איתו ביחד.
כי בהתחלה הם לא דיברו על זה, הם לא הוציאו דיבת, הם אמרו, ענקים וזה, הם לא נוכל אליהם. כי הוא לא היה שם, הוא לא יכול לדבר, אבל אחר כך הוא אמר.
למה לא היה שם? כי רק כלב הלך לחברון. לא, אבל גם המרגלים דיברו על זה. הוא היה איתם בכל מקום.
הוא לא דיבר על זה שאם יש ענקים, אין ענקים. הוא רק שמע על זה.
מי? יהושע, למה? הוא היה איתם באותו מקום, איך? אני טוען שלא נכון, יהושע לא דיבר, יהושע היה איתם בכל מקום, והוא היה גם כשכלב, גם כשכלב היסה את העם אל משה. הוא היה שם, הוא לא דיבר. והרי שבחלק השני, הוא מדבר, הוא גם קורא את הבגדים. כשמדברים על הארץ, על הכניסה לארץ, על הרצון לחזור לארץ, מצרים, שם יהושע מדבר. פה הוא לא מדבר. אני קורא אותו. כי אתה שמעת ביום ההוא.
לא, בתחר הוא לא היה כל כך בדעה של כלב.
שמהמנהיג הדור הבא. פני משה כחמה, פני יהושע כלבנה. זה שהוא לא יבוא לך בלילה, אחי, נותן לך עם הבקן ככה, איזה הפוכה. סובב אותך מתוך שינה, איזה חמש פעמים. וגם מסיים באיזה נוגרה. מה אתה? יהושע! משלח המרגלים של פרק ב'. תשובה וזה, עכשיו תכתוב ספר על דוד כן חטא וזה, ויקבלו אותך ללמד בהרצוג בלי שיש לך תואר אקדמי, אחי אורגינל. ואז יבוא מישהו פה, אם לא תיתנו חלק, איזה חלק זה עם כל האומר דוד חטא? תן לו בראש אם האמונה תיתנו. בולט, זאת אומרת, בוא נגיד מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, אנחנו עדיין יודעים מה אנחנו כן יודעים, כן בולט כאן. עכשיו אני אומר, מנסח את זה יותר, את הטיעונים כנגד, מה מדגיש המקרא ביהושע י"ד? כי אתה שמעת ביום ההוא, ואני צריך לענות למה הוא אומר לו שמעת, כי אתה שמעת ביום ההוא, כי ענקים שם וערים גדולות ובצורות שם. מי שמתכתש עם העם ועם המרגלים, על יכול, נוכל או לא נוכל, ערים בצורות וענקים, זה מפחיד או לא מפחיד, ימאס הלב או לא ימאס הלב, זה כלב. תראו שזה חוזר גם בפנחס וכלב, מה היא אומרת להם כל הזמן? כי נמוגו, כי נמס ליבנו, כי ידענו כי השם איזה. בסדר? מי שמתאמץ סביב הנושא של הענקים, של הערים הבצורות, של היכולת, זה כלב. בסדר? נקדים את המאוחר ונאמר, כי כלב הוא איש היכולת. אבל איזה יכולת? יכולת שבאה מכוח המילוי אחרי השם. לכן פרק י' אומר את זה, למה אתה מקבל את זה נחלה? כי מילאת אחרי השם, ואתה ידעת כי השם הבטיח לי, כי מילאתי אחרי השם. לכן הוא גם מדבר כאילו בשון יחיד, השם שלח אותי, אני הלכתי. מה הלכת? הלכת עם 12 מגלים, הלכת עם יהושע ככה יד ביד. אבל יהושע וכלב הם שתי כאילו שתי ישויות שונות, שתי אישויות שונות, שני תפקידים שונים. בסדר? יהושע, לכן הוא, איפה הוא מופיע, איפה הוא מדבר עם כלב? בקריאת הבגדים. במקום שבו העם רוצה לחזור מהייעוד שלו. ואומר, ניתנה ראש ונשום מצרימה. לא שיהושע רק אז מתעורר, אלא כל אחד מהם, הוא מופיע במקום ששם העיקר תפקידו. כלב פורץ קדימה ומעשה את העם, כי הכוח המיוחד של כלב זה החיבור בין האמונה, בין הנאמנות להשם, המילוי אחרי השם, שמחוללת את היכולת. לכן הוא בן 85, לוקח בהורדת ידיים כל ענק מחברון. אמר לו, בוא נראה אותך. אם הוא היה בזמן של גוליאת, סתירה מביא לו, הופך אותו שלוש פעמים, ביתה לבטן, וגומר בשוטו כאן לצבא. זקן בן 85. לא, אבנים, וזה מה אבנים? בידיים. אבל כלב, הוא לא מנצח את הענקים, הוא לא מפחד מהענקים, בגלל שגם הוא ענק, אלא כי הוא מילה אחרי השם. לכן הוא זה שמתווכח על יכול נוכל או לא יכול נוכל. הוא כאילו לא מבין מה זה לא יכול נוכל, בטח יכול נוכל, כי מילאתי אחרי השם, הוא אומר ליהושע.
פה יוצא שיהושע לא.
לא, פה יוצא שזה הדבר המיוחד בכלב. התורה לא באה להגיד מה יהושע לא, היא באה להגיד מה כלב כן. מה כלב כן? המילוי אחרי השם, לשון יהושע י' ד', שמכוחו באה היכולת. היכולת שנובעת מכוח הנאמנות לדבר השם. בסדר? שנייה. וכלב מבטא את זה במיוחד בדווקא בעולם של היכולת, של הכוח הפיזי. זה החידוש שלו. לכן כאילו הוא גם לא יכול להיעלם, אותו צריך להצפין. פנחס הוא הכהן, איש הרוח, הוא יכול להפוך לרוח. כלב לא, הוא מציאס. 85 שנה שהוא מרגל, הוא בן כמה? 80, לפי המקראות, 70, גג. אם נקזז מה-85, 14 שנות כיבוש, וחלוקה עוד לא, זה 7 שנים. 78, אה? מתחבא במער, מסתווה במערות, טפס על הערים, יורד, בוא נע. פנסיונר, לך תצחק גולף, מה אתה עושה?
נכנס גם...
נכנס לא בדיוק צעיר. אבל תשימו לב, לניגוד בין פנחס לבין כלב. פנחס קטן עליו כי הוא איש הרוח. הוא רוח, כולו רוח. אז הפיזיקה לא תופס לו המקום, הוא נעלם. בסדר? הזנות לא מצליחה בכלל לדגדג אותו. הוא מכסח אותה. כלב בא מהכיוון ההפוך. בסדר? הוא כולו יכולת, כוח, זקנה, עוצמה פיזית, אבל שנאמנה לחלוטין לדבר השם. שני עולמות. זה גם יהיה ההבדל בינו לבין יהושע. יהושע מתי מופיע, מתי הוא קורא את בגדיו? שיש בגידה בייעוד. כי יהושע הוא המנהיג הבא של הייעוד הזה. הוא מי שאמור להכניס את ישראל לתוך הארץ. הוא המנהיג של עם ישראל בארץ הזאת. זה תפקיד אחר לגמרי. זה שם אחר לגמרי. בסדר? לכן כלב מתפרץ במקום שבו מופיעה הטענה, לא נוכל, גדולים כענקים. הוא אומר, מה פתאום, ודאי שנוכל. ודאי שנוכל, למה? כי אנחנו הולכים אחרי השם. אנחנו הולכים אחרי השם, ואנחנו הולכים אחרי השם. אנחנו נאמנים לדבר השם, בלשון ספר יהושע, מילאת אחריי, אז שום יכולת פיזית, לא ענקים ולא הרים צורות, אלא מפחידה אותנו. ואם להפך, אתה לא ממלא אחרי השם, אז כל דבר מפחיד אותך. זה מה שרחב אמרה להם. אם אתה לא יודע שנתן השם ידכם את הארץ, אחת נגזר דינך, ימס לבבך. למה רחב ניצלת? כי היא ידעה שנתן השם ידכם את הארץ. לא בגלל שהמרגלים גירו אותה ועשו לה סדרת חינוך. היא אומרת ראשונה, ידעתי, ככה היא פותחת את הדברים. ואחרי זה ימתר, נמס לבבנו ונמוג ופחד, זה היה משחק הכי גדול. למה? למה היא לא? כי ידעתי כי נתן השם את הארץ. מה שמפר את מגן מהפחד, זה לא תרגילים באומץ, זה ידעתי כי נתן השם אתכם את הארץ. זה הוודאות שמעגנת את היכולת. כלב. בסדר? זה הבדל מיושע. יושע הוא לא הדגם של איך הוודאות הפנימית, הנאמנות להשם, מחוללת את היכולת הפיזית. יושע הוא מוליך היהוד, הייעוד. הוא מנהיג האומה בארץ. לכן הוא עולה ומופיע עם כלב ביחד, כאשר מתקדמים לשלב היותר חמור. לשלב של הרצון לא להיכנס לארץ, אבל לחזור לארץ מצרים. לבגוד בייעוד. אז מופיע יהושע. בסדר? נמשיך בשבוע הבא.